הדבר הזה היא שכל היחס ללאומיות בכלל, לאומה, לאומיות, כל הנושא הזה חל בו שינוי מאוד מאוד רציני. והרבה דברים חלו שינויים. בכלל, באופק המחשבה, קראנו איזה רוח התקופה, מה שקוראים רוח התקופה, השתנתה ללא ספק בהרבה דברים. אבל בנושא הזה של הלאומיות, הדברים הם ממש קיצוניים, מכיוון שבראשית המאה ה-20, הנושא של הלאומיות היה נושא מאוד מאוד ערכי. לא צבר אליו עדיין בכלל את כל הקונוטציות השליליות שנצברו אליו ונכנסו אליו, מי אפשר לומר, משנות ה-20 כבר, של המאה ה-20. והסיבה לדבר הזה היא שהטיעון שעמד מאחורי זה היה טיעון מאוד מאוד פשוט ומאוד יפה כשלעצמו. והוא אמר שכמו שלאדם יש זכות להיות ולממש את עצמו במובן הזה של לאפשר לו לחיות את החיים שלו בצורה המיטבית שהוא יכול, לפתח את כישרונותיו ולהיות הוא עצמו עד כמה שהוא יכול, שזה דבר הומניסטי בסיסי, כך הרחיבו את הרעיון גם על העמים. ואמרו שכל קבוצה שרואה את עצמה כעם, יש לה זכות של הגדרה עצמית. זאת אומרת, יש לה זכות שהיא תוכל לממש את התרבות שלה, את הרוח שלה, את הערכים שלה, בצורה ראויה לה. וכמו שזה לגיטימי ויפה וראוי שהדבר יהיה לגבי יחיד, נכון גם לגבי עם, קבוצה וכו'. וזה מה שהוביל להסכמים שלפי מלחמת העולם הראשונה, שבה קרסו אימפריות גדולות, כמו אימפריה האוסטרו-הונגרית והאימפריה העותמאנית, שבעצם היו בתוכם המון המון לאומים. הרעיון שאחרי מלחמת העולם הראשונה היה לאפשר לעמים הקטנים להביא את עצמם בביטוי בצורה יפה ובצורה ראויה. החלום הזה מעולם לא יתגשם, מעולם לא יתגשם, ספק אם אי פעם הוא יתגשם. והסיבה לדבר הזה היא שזה רעיון יפה, אבל השאלה האם הזיהוי, או הייתי אומר הקישור בין הלאומיות לבין המדינה הפוליטית, שזה כאילו היה החלום, האם הדבר הזה הוא בכלל אפשרי? ואני אסביר את הבעיה. ההגדרה של קבוצה לאומית היא הגדרה מאוד בעייתית. איך אתה מגדיר קבוצה? זה בעצם איך שאנשים, בני הקבוצה, רואים את עצמם כקבוצה. ועכשיו השאלה היא, מה אנחנו עושים עם זה? אם אנחנו רוצים לתת להם הגדרה עצמית, זה אומר לתת להם ישות פוליטית עצמאית. עכשיו, מה זה ישות פוליטית? ישות פוליטית זה אומר שיש להם מדינה, שיש להם צבא, ביטחון, גבולות, והם מדינה במובן האזרחי, במובן השלם. הם מדינה אזרחית במובן שלם. וזה השאלה אם זה אפשרי. ולמה זה ספק אם זה אפשרי? מכיוון שלמדינה צריך שיהיו תנאים. תנאים פוליטיים, תנאים חברתיים, תנאים כלכליים, תנאים כל מיני דברים. לא כל קבוצה יכולה להקים לעצמה מדינה. תיאורטית כן. תיאורטית כל שלושה אנשים יכולים להקים לעצמה מדינה. למה לא? אבל באופן מעשי זה לא בדיוק עובד. וכאן עולה השאלה, מה קורה כאשר יש לך הרבה לאומים שנמצאים תחת איזשהו מעטפת של מדינה כלשהי? איך הלאומים האלה, האם אנחנו נפרק את המדינות הגדולות, להיות, לא משנה, הן לא צריכות להיות דווקא ענקיות, ונהפוך אותן ללאומים קטנים? כמובן שהמדינות הגדולות לא ססות להתפרק ולהפוך להיות למדינות קטנטנות. הרבה פעמים זה עניין של משאבים וכן הלאה, וכל מיני דברים. אבל זאת הייתה השאלה הראשונה שמתחילה. זאת אומרת, האם ישנה אפשרות תיאורטית, או אפשרות מעשית, נאמר, לקחת את העמים השונים, בעלי הזהויות השונות, ולתת לכל אחד ואחד מדינה, כפי רצונו. כל קבוצה בר אומרת, שמה, אני מדינה, בסדר, אתה מדינה. ואז השאלה אם אנחנו רואים להגיע בסוף למדינות ערים, כמו שהיו פעם באירופה, כן, או אולי בארץ כנען, כן, שכל עיר קטנה הייתה מדינה, במובן מסוים. היה לה מלך, או אני יודע מה, היו תקופות כאלה של נסיכים קטנים שהיה להם כל מיני מין מדינות קטנטנות כאלה. השאלה אם אפשר לחשוב על רעיון כזה. בכל אופן, אפשר לומר שמאז ראשית סוף מלחמת הראשון, שהחלום הזה היה, ועד היום הדבר הזה לא התממש, ובעצם עד היום אפשר לומר שיש מאבקים סביב הרעיון הזה. זה נושא ראשון. הנושא השני הוא שאותה מחשבה של לאומיות שבאה ממקום הייתי אומר תמים, טהור, שרוצה לחפש את ההגדרה העצמית, מהי המהות שלנו. אנשים שאלו על עצמו, על המהות שלהם, על העצמות שלהם, מהי העצמיות הלאומית שלי. כך זה התחיל באמצע המאה ה-19, כי אתם צריכים לדעת שעד אמצע המאה ה-19, עד אמצע המאה ה-19, אנחנו לא מכירים בתופעה של לאומיות חדשה. זאת אומרת, אפשר לומר שבכלל המושג לאומיות במובן המודרני שלו, אנחנו מכירים רק מאמצע המאה ה-19, שזה ממש ממש חדש. אז זה לא שלא היו עמים לפני כן, אבל הם לא היו עמים במובן שאנחנו מתייחסים אליהם היום. זאת אומרת, תראו, היה עם ישראל. היה עם ישראל. עם ישראל הוא עם שתדעו לכם, העניק השראה של עם ולאומיות לכל התנועות הלאומיות שצצו כבר מאמצע המאה ה-19. הדוגמה בתנ"ך של עם ישראל כעם שיש לו איזה גיבוש פנימי, תרבות, איכות, היסטוריה, שפה, ששומר על עצמו וכו', הדגם הזה היה לעיניהם של ראשי הלאומיות בכל העולם. הוא היה בשבילם עם דגם כזה. הם כמובן לא עשו את זה באופן דתי, אבל זה היה בשבילם דוגמה ללאומיות. עכשיו, הלאומים לפני כן, הם לא הייתה תחושה של עם, ואני אגיד לכם גם למה, מכיוון שכשיש מלך, והמדינה היא בשביל המלך, ולא בשביל העם, כמו שאתם יודעים, שהתפיסה הזאת, שהשלטון הוא בעצם רק נציג של העם, והריבון הוא העם, והעם הוא בעצם המדינה, כן? מחשבה זאת מחשבה מודרנית. המחשבה העתיקה היא שהריבון הוא המלך.
אחד העם.
והעם... מה?
המלך פלישתים הוא אחד העם.
אחד... אוקיי.
אנחנו מכנים אותו. זאת אומרת, כל העם זה הוא בעצם, זה אחד.
אוקיי, בסדר. חשבתי שאתה אומר על אחד העם, לא הבנתי מה כן.
בסדר.
כן, אז אם כן, המלך הוא הריבון. והאזרחים הם נתיניו. אז אם למשל נדבר על הקיסר האוסטרי, כן, יש קיסר אוסטריה, אז כל הממלכה האוסטרית העצומה שבחילה בתוכה כל מיני עמים וכו', היא שלו. אז יש להם זהויות שונות, אבל הם לא בעלי אופי, הם לא בעלות אופי שיוצר לעצמם ישות מדינית, מכיוון שבכלל הם לא הריבון שיוצר ישויות מדיניות, ובכלל לא. ולכן למשל כשהבת שלו מתחתנת עם מישהו אחר, אז הוא נותן מדינה למישהו, כלומר הוא נותן חבל ארץ למישהו, הוא נותן מתנה. אתה רוצה שלוקחים אותך, לא תלוקחה בתור מתנה למישהו אחר. זה רק מראה מה הוא יחס אליך. אתה לא איזה ישות ריבונית, עצמית, שמכריעה על עצמה את גורלה. אלא אתה מין חפצה, רכוש מסוים, ששייך לריבון שהוא הקיסר. והוא רוצה לתת מתנה, ומקרה אתה המתנה הנחמדה שנותנים את זה לאיזה מלך אחר, שאתה הופך להיות הרכוש שלו. אז כמובן כשיש חשיבה מסוג כזה, אז בכלל אי אפשר לדבר על לאומיות במובן המודרני, נכון? המובן המודרני שייך בתוך הקשר מודרני, זאת אומרת, בתוך הקשר של מדינה, שמדינה היא קבוצת אנשים, שהיא הריבון של המדינה שלה, והיא מכריעה מה יהיה גורל. אז הלאומיות המודרנית היא בעצם יונקת, אפשר לומר, תנך, אבל יוצרת לעצמה כל מיני סוגי לאומיות שונים. כל אומה יוצרת לעצמה את האופי שלה. עכשיו, מה שקרה זה שבעוד שזה מתחיל ממקומות של, על ידי פילוסופים, שמתחיל ממקומות של שאלה על הזהות, לאט לאט, מה זה לאט לאט? תורך אותו 50-70 שנה, שליטים מגלים את הפוטנציאל שיש ברעיונות האלה לשם השלטון. אז הם מאדירים את רעיונות הקבוצה על מנת להפוך אותה לדבר העיקרי, ובעצם המדינה או המדינה הופכת להיות הדבר העיקרי, והיא מעל הכל, והיא מוחקת בכלל את הפרט, את רשות הפרט, את החשיבות של הפרט, וזה אנחנו קוראים לאומנות ופשיזם. ובעצם אנחנו רואים שמה שקרה כבר מסוף שנות ה-20, גם בגרמניה, גם באנגליה, בצרפת, בצרפת, באיטליה, בכל המקומות האלה, אנחנו רואים בעצם התפתחויות של רעיונות לאומניים פשיסטיים. זאת אומרת שהמדינה, אנחנו האדרה של המדינה, שבא לידי ביטוי, כמובן השלטון, באיטליה זה הדוצ'ה, כן, שכולם צריכים להריץ אותו, אנחנו החזקים, אנחנו הטובים, האחרים לא. זה למשל גורם באיטליה לרעיון פתאום של פלישה לאריתריה. לא יודע אם אתם מכירים את המלחמה הזאת, כן? המלחמה הזאת שפתאום בשנות ה-30, כן? שפתאום בגלל איזה סכסוך גבול קטן, סתם איזה תואנה קטנה שהייתה שם, אז איטליה מחליטה לכבוש את אריתריה. וזהו. ואז הקיסר של אריתריה שקראו לו? נו? יפה.
זה לא אתיופיה?
יפה. כן, אתיופיה, כן. היילה סילאסי, נכון, היילה סילאסי, הוא היה הקיסר, אז שהוא רואה את עצמו במקרה, לא יודע, במקרה, כצאצא של שבט יהודה, אז הוא בורח ממקומו, הוא נאלץ לברוח ובורח לירושלים, ואיפה הוא מתגורר? באיזה רחוב? רחוב אתיופיה, יפה מאוד, ברחוב החבשים, אז קראו לזה רחוב החבשים. מי שמכיר את הרחוב הקטן הזה, שיוצא מרחוב הנביאים, מתחבר לרחוב שטראוס, יהיה רחוב חזנוביץ', מי שמכיר, רחובון קטן מאוד מאוד יפה, יש שם כנסייה אתיופית, ושם הוא מסתתר מאימתם של האיטלקים. זה סתם מעניין, זה אני אומר אגב אורחה, מכיוון שהיילה סילאסי נחשב הקיסר שאחר כך כל ה... רסטפארי, אתם יודעים מה זה רסטפארי? הקבוצה הזאת, בוב מרלי, כל אלה, מכירים אותם? שמעתם עליהם? אז הם רואים באיילה סילאסי את הקיסר שלהם, של העמדה, של התורה, של הרסטפארי. כן, מזה בעיות הרסטות כמובן, כמו שאתם יודעים. בקיצור, הם בורחים, האיטלקים משתלטים. ספרד, כמובן פרנקו. גרמניה, היטלר וכולי. אנחנו רואים, מכירים את כל ההתפתחויות של הפשיזם. וכמובן בסופו של דבר זה מגיע למלחמה העקובה מדלחות העולם השנייה, ולכן רעיון הלאומיות בעצם הפך להיות ממש שם גנאי לכל מי שרק מעלה רעיון לאומי שבעצם הוא לאומן, הוא מחפש דם, הוא מחפש שלטון, הוא מחפש כוח, זה כוחנות, דם, אדמה, כל מיני מושגים שנתפסים כמושגים מאיימים על השלום. מה עומד אל מול הרעיון הלאומי-לאומני? עומד רעיון של מדינת האזרחים. מה זה מדינת האזרחים? מדינת האזרחים זה ישות פוליטית שלא מבחינה בין האנשים השונים שבה, ובכלל לא מעניין אותה האם בתוכה יש לאום כזה או לאום כזה. לא אכפת לאנשים בכלל אם זה היה מגדרים שלהם, איש, אישה, צבע עור וכו' וכו'. כולם אזרחים שווים בני אותה מדינה. ואז הרעיונות של המדינה הפוליטית האזרחית עומדים אל מול הרעיונות של הלאומיות שכאילו מייצגת את העולם הקודם, שתראו למה הוא הביא. תראו למה הוא הביא. ולכן אפשר לומר שמאז מלחמת העולם השנייה, במשך כ-30 שנה, המילה לאומיות הייתה ממש מילה אסורה. היא נחשבת מילה שמעוררת תמיד את הזיכרון ההוא הקשה. גזענות, לאומנות, פשיזם, מחיקת היחיד וכו'. מה שקרה בהמשך זה שכאילו כבר אמרו, הרעיונות הלאומיים כבר נעלמו. זאת אומרת, האנשים כבר בכלל זה לא מעניין אותם. הלאומיות פסה מן העולם. אין אותה, לא מעניין אותה. ולכן, איפה ידגימו את זה? ידגימו את זה בשתי דוגמאות. האחת, ברית המועצות, שהייתה מורכבת מהרבה מאוד עמים, והנה כולם מחוקים, כולם תחת כולם קומוניסטים, כולם סובייטים, כולם זה וזהו, בקיצור, אין, נמחקו שם עד איזה 20 לאומים. ואירופה שמתחילה לדבר על האיחוד אירופי, על זה שאנחנו לא רוצים יותר, אנחנו לא כבר לא עמים נפרדים, אנחנו מתחילים להעביר, כאילו חלום של איזה מין מדינה אחת שמכילה בתוכה את כל העמים השני. ואת, אתה רואה פה איזה מין רעיון שכאילו הלאומיות הולכת ונעלמת. מה קרה בראשית בשנות ה-90?
יוגוסלביה, לא?
זהו, זהו. מה שקרה בשנות ה-90, אני לא זוכר מתי התחיל בדיוק עם יוגוסלביה וכו', שאותו שליט על יוגוסלביה, שגם היא הייתה מורכבת מכל מיני עמים בשם טיטו, נכון? הוא מת. ואז המדינה הזאת עמדה בפני שאלה, כלומר, איך ממשיכים? פתאום התברר שאותם עמים שהיו כולם אחד, ואף אחד לא חלב, אתם כבר לא מכירים את זה, אני יכול להגיד לכם שאני בנערותי, בצעירותי. יוגוסלביה הייתה מדינה ככל המדינות, מדינה קומוניסטית, אבל א', קומוניסטית רכה, וב', אף אחד לא חשב ששמעו. מרחוק, אתה בכלל לא יודע ששם עמים וכולי. והנה המדינה הזאת התפרקה, ואז התחיל מרחץ דמים, כאשר כל קבוצה שם נלחמה בחברתה, והאום היה צריך להתנהל, להתערב וכולי, ובסוף התפרקה יוגוסלביה על איזה 5 מדינות קטנות. אותו דבר כמובן קרה ברית המועצות יותר מאוחר, שברגע שהתחילו רק התערער שם משהו קטן, כל ברית המועצות פורה וכל קבוצה החליטה שהיא עם בפני עצמו. פתאום התברר של רעיון הלאומיות, הלאומיות היא דבר שהוא חי ובועט. זאת אומרת, תראה, לאנשים אכפת, לאנשים חשוב, שמוכנים למות על זה, להילחם על זה, וכל מיני עמים שחשבו שזה איזה מין כאן ידע, הסמלה הזאת פה, הצבע הזאת פה, השיר הזה, השיר הזה, אתם יודעים, מרחוק הרי זה בכלל לא אכפת לך, כן? מה הם שרים ומה אכפת לך, אוזבקיסטן או קזחסטן, זה אותו דבר פחות או יותר. הוא אומר לך, כן, מרחוק הכל אותו דבר, אבל אנחנו שונים, והם נלחמים אחד בשני, ובעצם ברית המועצות התפוררה, וזהו. עכשיו השאלה, מה אנחנו עושים היום עם רעיון הלאומיות? זאת אומרת, היום, נגיד, ב-2015, מה אנחנו עושים עם הרעיון? אז אני יכול להגיד לכם שבאופן כללי, יש עדנה מסוימת לרעיון. זאת אומרת, האפשרות, אנשים ירגעו קצת, ואפשר לדבר על רעיון הלאומיות, במונחים קצת יותר רגועים, במונחים קצת יותר, הייתי אומר, חיוביים, ולא בהכרח ברגע שאתה אומר לאומיות, מיד אתה נתפס כאיזה מין שמרני, כמישהו שהולך אחורה, שמזכיר לנו כל מיני עבר פגום וכן הלאה וכן הלאה. אז זה כשלעצמו, אפשר לומר, ב-2015 קצת יותר נוח לדבר על המושג הזה. אבל עדיין, אין צורך להגיד שמושג כמו גזענות, כן, מעורר חלחלה. וממילא, כבר לפני כמה וכמה שנים, כתב שלום רוזנברג, בספר שלו על הכוזרי, הזכרתי את זה פה למישהו, לא זוכר למי? מה? הזכרתי
את
זה. כן. הספר על הכוזרי, בעקבות הכוזרי, ספר מאוד נחמד, אגב, אני מאוד מבין אתכם פעם לעיין בו, שזה ספר כאילו על הכוזרי, אבל בעצם זה ספר מבוא מחשבת ישראל, ספר ממש טוב. ושם הוא כותב, כשהוא עוסק בנושא הסגולה, הוא אומר לדעתו היום, בעוד שבימי הביניים הרעיון הזה בכלל רעיון יפה, נאמר בכלל ממקום מאוד מאוד עדין ויפה וטהור, אחריות וכן הלאה, כל מיני דברים. הוא אומר, היום כשאתה מדבר על הרעיון הזה, אנשים לא יקבלו את זה טוב, לכן אנחנו צריכים להצניע את הרעיון. כך הוא אומר, מאוד מעניין. הוא אומר, זה לא שהוא לא מאמין בו, הוא מקבל אותו, במובן כזה או אחר. הוא אומר, אבל אתה לא יכול היום לשים אותו בחלון הראווה, כיוון שזה מעלה לאנשים את כל השדים לראש. יש דברים, פשוט אתה לא יכול להגיד אותם. זה לא משנה מה אתה חושב. ברגע שאדם הוא שומע אותך, הוא מיד בו, הוא מתחיל לזרוק עליך אש בגופי. אז אני אומר, יכול להיות שהיום, סתם מעניין אותם, אני אשתפוס את שלום פה, הוא מלמד פה, ימי ראשון.
עבר זמן משהו.
מה?
עבר זמן,
בדיוק. נורא מעניין אותי אם הוא עומד עוד אחרי זה, או שהוא גם חושב שהעולם קצת נרגע, ושאפשר, הייתי אומר, הרוח הזמן קצת נרגע, ויכול להיות.
נראה לי דוד, עם מי אדם מדבר, כאילו, נראה לי באירופה יש התעוררות אצל מאמנים, כאילו, יש התעוררות גדולה של
הלאומיות.
כאילו,
נגד האיחוד האירופי, כאילו, נגד
ה... וגם לאנשים שבאים מחוץ. וגם
גזענות.
נכון, התנגדות למוסלמים, כל הסיפור.
נגיד, מרין לפן, היא תמיד מדברת. מרין לפן, היא תמיד מדברת על הצרפתי הלבן הקתולי. שהיא הראשונה לדבר על זה, כי לפני כן תמיד דיברו על
המיור.
צד שני, נראה לי שאם אתה מדבר על אנשים שבאקדמיה, אתם עדיין כאילו מודעים.
כן, בדיוק. ללא ספק שזה עדיין כך. וזה גרוע שבעצם אנחנו צריכים כאילו להתחבר למרי לפן, שהיא בעצם עם הציגה משהו לאומני שאנו כשלעצמו לא כל כך אוהבים, מכיוון שכשהיא תוקפת את המוסלמים, תיאורטית היא תוקפת גם את היהודים. זאת אומרת, זו תמיד החשש. למה היהודים תמיד היו בצד הדמוקרטי? למה? גם בארצות הברית, גם באירופה, תמיד. ולא בצד הרפובליקני. מכיוון שכל עמדה שמרנית, לאומית, היא תמיד, לא משנה, היא תופנה נגד השחורים, נגד המוסלמים, נגד הזוגת שעה, אבל בסופו של דבר היא גם מופנה נגד היהודים. מופנית נגד היהודים. ולכן, יהודים תמיד היו בצד היותר דמוקרטי. אבל אני אומר אני עכשיו לא עוסק בצד הפוליטי, ואני אומר, הצרה היא שאתה צריך, כשאתה מתחיל לדבר על הלאומיות, אתה צריך תמיד לזכור באיזה הקשר אנחנו רואים את הדברים האלה, מתוך מה הם באים, מה הצד הפנימי והרוחני שלהם. כשאנחנו עכשיו הולכים לעשות ברב קוק, שהרב קוק כותב את הדברים בשנות בשנים הראשונות של המאה ה-20, וגם מעניין שהוא, ויש מאמר מסוים שנקרא לא דרך התחייה, תפי לדחר, באחד המאמרים השונים במאמרי ראייה, הוא כותב שם ואומר, תדע לך, הרעיון הלאומי יכול לרדת ממסילתו ולהוביל לשנאה פנימית בתוך הקבוצה עצמה, בתוך הלאומיות עצמה, ואחר כך בסוף להתחיל בשנאת זר, מתחילים בשנאת הזר, אבל בסוף תמיד זה חודר פנימה, והקבוצות מתחילות להיאבק אחת עם השנייה.
מה שיש
שם בארץ. מה?
לא.
היום בארץ אנחנו היום, אנחנו ברוך השם היום נמצאים במצב, תדעו לכם, עם כל מה שאנחנו שומעים היום בחדשות וכולי, אנחנו נמצאים במצב פשוט נפלא ביותר, תדעו לכם, יחסית למה שחס ושלום יכול להיות, וגם שהיה כל המחלוקות בין הצדדים השונים, בין הצדדים הפוליטיים ובין הצדדים הדתיים, מה שיש היום זה פשוט הכל מעודן ונעים לעומת מה שהיה לפני 100 שנה, שמלחמות בין קבוצות דתיות היו פי אלף יותר רעומות, ובין הימין והשמאל, אז זאת אומרת, היה שם דברים חמורים ביותר, וגם בימינו, הם הרגו את אמיל גרינצווייג, זרקו עליו רימון, הרגו בן אדם שהלך בצעדה של שלום עכשיו, זרקו עליו רימון, תבינו, זה לא, זה דבר מאוד, לא משנה מי הבן אדם, הבן אדם לא היה איזה, חצי לא יודע מה הוא, אבל לא משנה, זה אווירה שמאפשרת לאדם לזרוק רימון רסס ולהרוג בני אדם באמת של צועדים, זה צעדה פוליטית. מה זה הדבר הזה? תבינו, לכן היום המצב הוא, ברוך השם, ברוך השם, יש מחלוקות, בסדר, לצערנו יש מחלוקות, אבל האלימות הייתה פי אלף יותר חזקה ויותר קשה ומתסכלת, כי אתה עובד חסר אונים מול אנשים אלימים מהצד הזה, מהצד הזה לא משנה. בסדר? עכשיו, כל זה היה בבחינת מבוא מאוד מאוד כללי כדי להבין קצת את העולם של הרב קוק. אני יכול להגיד לכם, רעיון הלאומיות יש הרבה מאוד מה לדבר עליו, ואני רוצה אולי להגיד רק הערה נוספת קטנה. יש הרבה מה להגיד על רעיון הלאומיות, אני רוצה להגיד הערה קטנה ומאוד מעניינת שכתבה מישהי שהיא חוקרת לאומיות כבר הרבה שנים, קוראים לה חדוה בן ישראל. היא כתבה את הדבר הבא: ישנם חוקרים, היסטוריונים וחוקרים, שטענו, יש אחד מהם שהוא ידוע כאנטי ישראלי, ברגע זה פרח לשמו, והוא תקף בזמנות הציונות, ואמר שהציונות היא בכלל איננה בכלל תנועה יהודית. זה בכלל לא תנועה יהודית. למה? למה זה לא תנועה יהודית? כי הוא אומר, אם אתה בוחן את הסממנים של הציונות, אתה רואה שהדגלים שלה, האמירות שלה, הן גם מין לאומיות חדשה, שהיא לא ניזונת מהעבר, היא לא מדברת היא לא מדברת מתוך הפסוקים, מתוך התנ"ך. זה מין, הייתי אומר, פנים חדשות באו לכאן, ובכלל הציונות היא לא תנועה שבאה מהשורשים, אלא היא תנועה חדשה שמגיעה ומנסה לבנות פה עם חדש, ובעצם העם החדש הזה, עם ישראל, הוא בכלל לא עם היהודי. כלומר, זאת הטענה, זאת כמובן טענה אנטי-ישראלית מאוד מאוד חזקה, ושנשענת כאילו על מבנה תיאורטי מסוים. באופן פרדוקסלי, העמדה הזאת פוגשת עמדות חרדיות, מכיוון שכמובן לא מודעות בכלל למחקר המודרני הזה, האנטי-ישראלי הזה. כיוון שהם כשלעצמם אומרים את הדבר הזה, הם טוענים שהציונות היא בכלל תנועה לאומית חילונית שמגיעה מתוך השפעות של התעוררות לאומית שבאירופה, והיא בכלל לא קשורה להתעוררות פנימית שלנו. מי שאמר את הדברים האלה בצורה מאוד חריפה היה פילוסוף בשם יצחק ברויר, שהוא דודו של הרב ברויר שלימד פה בישיבה, והוא היה בעצם אוריינטציה חרדית ברורה. כלומר, כמובן, מגיע עוד מהרב הירש וכן הלאה.
הוא לא היה תלמיד
מובן
של הרב
הירש? כן, של הרב הירש. אני לא יודע בדיוק, הוא לא יכול להיות תלמיד מובן, כלומר, קצת השנים הוא לא יכול להיות תלמיד שלו, אבל הוא ממשיך, כלומר זה המשפחה, הירשו בויר, קשורים במשפחות, והוא אומר שכל הלאומיות החדשה היא בכלל לא המשך של של עם ישראל, ולכן הוא יצר מושג שנקרא עם התורה. מושג שאנחנו לא מכירים אותו, שעם ישראל אין עם התורה. הוא המציא מושג ואומר, אנחנו עם התורה, והם, כלומר הציונות חילונית, זה דבר זר, זה דבר חילוני, זה חיקוי, ואין לזה שום קשר לעם ישראל ולמקורות היהודיים. הוא יציג ובעצם הוא יצר את המחיצה הזאת. אז זאת אומרת, באופן פרדוקסלי, הרעיונות האלה מתחברים לביקורת הזאת שמגיעה מבחוץ כנגד הציונות. כנגד אותו יצחק ברויר, שהכיר, שפגש את הרב קוק גם, והוא כותב אגב, במקום, יש לו איזה תיאור של הפגישה שלו עם הרב קוק, כשהרב קוק כבר ממש בסוף ימיו, והוא פוגש את הרב קוק ואומר, הרב קוק מתוסכל, הוא רואה שהחלומו שלו לא מתגשם וכן הלאה. הרב ברויר, עליו השלום, חיבר מאמר בשנות אני חושב שנות ה-80, ובו הוא משווה בין עמדתו של ברויר לעמדת הרב קוק, ושואל אחרי 80 שנה או אחרי כך וכך שנים, מי צדק? במרחק, במבט היסטורי. הם דיברו בשנות ה-30, ה-20, ה-30. אני מדבר היום בשנות ה-80, ה-90. מי צדק? ואז הוא מראה, הוא עושה את הבחינה הזאת, והוא מראה בבירור שרב קוק צודק, והוא אומר, לצערי הרב דודי טעה לחלוטין בכל הניתוח שלו, וכל הבחינה שלו של מה זה התנועה הציונית. וזה למה? כי התנועה הציונית, מי שבוחן אותה רואה, שאיננה תנועה חדשה של התפרקות מהעבר ובנייה של איזשהו עולם חדש לחלוטין. היו קבוצות כאלה, קראו להם הכנענים. היו קבוצות כאלה של אנשים שאנחנו בכלל לא רוצים, אין לנו קשר לעבר, אין לנו שום קשר לעם ישראל. עזבו אתכם מכל היהודים שגרים בחוץ לארץ, עזבו את כל ההיסטוריה, אנחנו רוצים להשתלב במרחב הכנעני החדש. והם פיתחו אידיאולוגיה. זאת הייתה קבוצה מאוד קטנה ומאוד אידיאולוגית חזקה. אחד האנשים הידועים שהיה שם היה יונתן רטוש, שהיה משורר ממש ממש חשוב, והוא ייצג את העמדות האלה. מעניין שבקבוצה הקלנית הזאת היו כל מיני, זה נראה עכשיו עם שמאל של השמאל, בעצם היו שם גם ימנים מאוד רדיקליים שעברו להיות שמאלנים רדיקליים, אבל בכל אופן למעשה זאת הייתה קבוצה קטנה כזאת, אבל מאוד שולית מבחינת ההשפעה לחברה הישראלית. מי שהיה מרכזה, ליבה ועיקרה של התנועה הציונית, תנועת העבודה, כן? שלא נשא שם שמיים בפיה, בצורה חד משמעית, לא נשא שם שמיים בפיה. בסופו של דבר, כשאתה בוחן מהי התנועת העבודה, או מה הערכים שלה, או מאיפה היא עונקת, אתה רואה שהיא מחוברת לעבר שלה. זו תנועת הציונות, הציונות היא איננה תנועה של התנתקות מהעבר, אלא זאת תנועה של שיבה. זאת לא תנועה דתית. הם לא באים ואומרים, אנחנו חוזרים להיות דתיים. אבל זאת תנועה של שיבה לערכים, למסורת, להיסטוריה, לתרבות, לתנ"ך וכו' וכו'. אני אומר את הדברים האלה. מה?
הם חוזרים כאילו, הם חוזרים מהתנ"ך, בגלל שכל
היסטוריה. אוקיי, נכון. אז הייתה תקופה כזאת, אתה צודק. נכון, זה נהיה מזוהה תמיד עם בן גוריון. שכאילו אנחנו מדלגים על תקופת הגלות, אנחנו מדלגים על התקופה הזאת של חז"ל, ואנחנו חוזרים למכבים וחוזרים לתנ"ך וכן הלאה. כך היה בהתחלה. והנה גברת חדווה בן ישראל, היא לא מתמודדת עם העמדה החרדית, היא מתמודדת עם העמדה של ההיסטוריונים האלה, האנטי-ציונים. היא אומרת, העמדות האלה הן מוטעות משתי סיבות. וכאן תשימו לב, לכן אני רוצה להגיד לכם את הדבר הזה. היא אומרת, לא רק היא אומרת ככה, תנועת העבודה או תנועת הציונות היא בעצם תנועה שכן שואבת מן העבר. היא אומרת, תנועת הציונות זו תנועה שכל הזמן עוברת שינויים. וזה נכון שכשהציונות התחילה, היא התחילה מתוך אמירות חילוניות לחלוטין. והם לא באו ואמרו, אנחנו באים התנ"ך, עם הפסוקים, עם הדברים, לא, אנחנו רוצים... מגיעה לנו הגדרה עצמית. אנחנו אנשים שחיים בחוץ לארץ, רודפים אותנו, מגיעה לנו הגדרה עצמית. עזוב אותך, עבר, הווה, עתיד, לא מעניין אותי. היא אומרת, ההתחלה הייתה מאוד מאוד מרוחקת מהמקורות. אבל היא אומרת, התנועה הציונית עברה תהליך עצום והשתנות פנימית עצומה, מכיוון שלתוך התנועה הציונית נכנסו אוכלוסיות אחרות, עמדות אחרות, תרבויות אחרות, והעמדה הציונית במשך הזמן הפכה להיות עמדה אחרת לחלוטין. עמדה הציונית היא לא עמדה שרק אומרת, בוא, תדע, תן לי מקום, רק אל תרביצו לי. כן? זאת עמדה שכל כולה שיבה, חזרה וכולי, חזרה אל המקורות. אז זאת עמדה מאוד מעניינת, שרוצה לומר שהתנועה הציונית עצמה היא גמישה, היא עוברת דעות, ולמשל היום התנועה הציונית מכילה בתוכה, למשל, ציבור דתי, רב מאוד, גם אז היו, אני לא יודע אם אתם יודעים, רוב שוקלי השקל הציוני, אנשים לא יודעים את זה, היו אנשים דתיים. למרות שהתנועה הציונית התנועה חילונית, כן? רוב שוקלי השקל, זאת אומרת, כל אנשים שהתפקדו, היו אנשים דתיים. אז למה הם לא באו לידי ביטוי? כלומר שלא ידעו להתארגן מבחינה פוליטית. אחת הבעיות הקשות ביותר של הציבור הדתי, מאז התחלת הציונות ועד היום, כיום, עם כל המפלגות שאתם רואים היום, זה הכל אותו דבר. זאת אומרת, זה אנשים, החברה הדתית, לא יודעת לתרגם את עצמה לתוך המודלים הפוליטיים המודרניים. שזה פשוט טרגדיה עצומה. זאת טרגדיה עצומה. מכיוון שבמקום להיות מספיק חכם, וזה צריך, אתה צריך פשוט להכיר את כללי המשחק. הכללים הפוליטיים הם אחרים לגמרי מכלים שמה שקורה עם הגבאי בבית כנסת. בבית כנסת, כשאתה רבה לקבל שלישי או שישי, או לקבל מפטיר, ועם מי אתה רב, ועם מי המפלגה שלך וכו', זה סיפור אחד. אבל כשאתה הולך, שיהיה לך עמדה פוליטית, ושיהיה לך כוח פוליטי, אתה צריך לעבוד בכללים אחרים לגמרי, כן? למשל, אתה עושה ויתורים בדברים מאוד מסוימים, על מנת לרכוש המון כוח בדברים אחרים וכו'. אתה צריך להיות מאוד מאוד חכם כשיוקר את כלי המשחק. דווקא תנועות השמאל, מה שקוראים שמאל, לא משנה, שהן היו הרבה יותר מודרניות, הן יודעות, מאז ומתמיד, ידעו את הכללים של המשחק הפוליטי, ולכן הן תמיד היו, היה להם כוח פי כמה מאשר כוחם האלקטורלי, בשטח, זאת אומרת, מבחינת האנשים. זה אני אומר כהערת אגב. בכל אופן, התנועה הציונית, מה שמראה אותה, איך זה עושה, היא מראה דבר נורא יפה, היא מראה איך שהחברה, הציונות עוברת תהליכים ומשתנה, ובעצם הציונות היא תנועה של שיבה. זה דבר אחד. דבר שני שהיא מהירה, ואחר כך אנחנו נחזור לרב קוק, הדבר השני שהיא מהירה והוא מאוד יפה, היא אומרת כך, צריך לזכור שהתנועות הלאומיות במקורן רואות את עצמן כמחכות את עם ישראל. זאת אומרת, עם ישראל, כמו שאמרתי מקודם, משמש להם דוגמה ללאום, כי אז לא היה בתקופת הלאין לאום במובן הזה. עם ישראל הוא עם מיוחד במינו. ולכן הם, אז הוא יוצא כדבר נורא יפה. התנועות הלאומיות האירופאיות מתחילות את עצמה מתוך ערגה ומתוך חיקוי לעם ישראל. אחר כך בא עם ישראל ויוצרות את הלאומיות החילונית האירופאית. בא עם ישראל ואומר, וואלה, גם היוונים, גם האיטלקים, גם זה, כל אחד עושה לו הגדרה לאומית, גם אני רוצה. ואז הוא כאילו שואב את רעיון הלאומיות מהם, ולאט לאט חוזר ללאומיות התנכית המקורית. אתם מבינים, יש פה איזה מין מעגל מאוד מאוד יפה, כן, מבחינה היסטורית של השפעות של מה שקרה לרעיון הלאומיות. עכשיו, לעצם העניין, אז סיימנו עם הגברת הזאת, עכשיו לעצם העניין של הרב קוק, הרב קוק עמד אל מול אותו יצחק בויאר, ואמר כך, זה נכון שתנועת הציונות איננה נושאת שם שמיים בפיה. עכשיו תדעו לכם, שהייתה החלטה באחד הקונגרסים הציוניים, אני לא יודע איזה, שאמרה כך, הציונות אין לה דבר עם הדת. זאת הייתה החלטה. עכשיו, זאת החלטה שנוצרה בעקבות ויכוח פנימי שהיה בתוך הקונגרס הציוני. כי השאלה הייתה, האם המדינה שתקום, או לא יודע מה, דתית או לא דתית וכו'. כדי להתחמק מהוויכוח הנוקב הזה, הם אמרו ככה, הציונות לא נכנס לשאלה הזאת. אנחנו הולכים להקים את המדינה של היהודים. מה יהיה בפנים? שהם יחליטו. אנחנו כתנועה ציונית לא צריכים להיכנס עכשיו לשאלה הזאת. אנחנו הולכים להקים את המדינה. אותה קבוצת אנשים שתהיה שם, היא זאת שתיתן את ההחלטה, דתיים לא דתיים. או מה הקשר עם הדת? הרב קוק, אבל כשהוא קרא את ההחלטה הזאת, הוא כמעט קרא את בגדיו. מכיוון שהוא קרא את ההחלטה הזאת כהחלטה אידיאולוגית ולא כהחלטה פוליטית. הוא אומר, הוא כותב למזרחי, איך נתתם ידכם להחלטה נוראית כזאת? הציונות לא יש להם דבר עם הדת? הרי הדת היא הליבה של כל הציונות. הרי התורה זה המקור של הכל וכו' וכו'. עכשיו, באמת, הם נשאו את זה, והם הרימו את היד שם. להגנת העם, מכיוון שהם רצו, זה דווקא עזר להם לעמדות הדתיות, מכיוון שזה הוריד את המתח של כל הזמן המריבה הקיצונית הזאת, ואז אי אפשר לעבוד ביחד. אבל הרב קוק אומר, לא, אתם נתתם בו יד להחזה, ולכן הוא מנסה להילחם, כמובן בלי הצלחה, מנסה להילחם נגד ההחלטה הפוליטית הזאת, והדבר הזה לא עלה בידו. בכל אופן, מה שאני רוצה לומר, הרב קוק, למרות כל הדברים האלה, הוא אומר, התנועה הציונית מבטאת כאילו באופן חילוני את הרעיונות יהודיים מקוריים. רק זה לא נמצא על פני השטח, זה נמצא מתחת לפני השטח. הרעיון של עם ישראל, של הסגולה הישראלית, של הזיקה לעם, וכו' וכו'. מה? הוא מאמין בדבר הזה. עכשיו, כמובן שזה לא טיעון פוליטי, אבל זה טיעון שאיש רוח יכול לומר אותו. כמובן, היו כאלה שאמרו, ראה, אתה רואה מירועי לבך. אומר הרב ברויר, אחרי 80 שנה, הרב קוף צדק. כשמסתכלים על מדינת ישראל היום, זאת לא מדינה שמתנתקת מעבר שלה, אלא ההפך, זאת המדינה שכל הזמן, נקרא לזה בשפה קצת יותר מודרנית, מחפשת את ארון הספרים היהודי. על זה אני רוצה גם לומר לכם דבר מאוד מעניין, ובזה נסיים את ההקדמה. המושג ארון הספרים היהודי, אתם מכירים אותו? ארון הספרים היהודי. מכירים את המושג הזה, כן? מה? יש, מה זה? צעד ספרים. לא, אבל מאיפה מתחיל המושג הזה, אתם יודעים? עם
הספר, המוסלמים
קוראים לנו עם הספר. לא, 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 בסדר. תראו, אחרי רצח רבין, קרתה תופעה חברתית מפתיעה ביותר. מפתיעה ביותר. כי רצח רבין, לצערנו הרב, עד מאוד מאוד מאוד, נעשה על ידי אדם חבוש כיפה. וזה, עכשיו לפני כן הייתה כמובן מלחמת ימין שמאל חריפה וכו' וכו'. קיצור, הזדהה פה שאני, באיזשהו מקום בתודעה, שהדבר הזה, שהרצח הזה נעשה על ידי אדם דתי, על ידי איש ימין וכן הלאה. היינו מצפים שהדבר הזה יביא לסלידה, לשנאה, לכיתוב קיצוניים, שאדם יגד לעצמו, אין לי חלק ונחלה בקבוצה הזאת, באנשים האלה, בכל מה שמייצגים, מאלף ועד תף. והנה קרה דבר הפוך, מאוד מאוד מעניין, שבחשבון הנפש של החברה הישראלית, התחיל חיפוש של הליכה אל המקורות. הליכה אל המקורות. ומין חיפוש של שורש שבא לידי ביטוי בסיפור של בואו נחפש את ארון הספרים היהודי. כאילו אנשים אמרו לעצמם, משהו פה התפרק לנו, ואנחנו צריכים לחזור למקור המאוחד שהוא המקור של כולנו. והתחיל אז טרנד עצום של כמה שנים, לדעתי 3-5 שנים, זה הטרנד ממש ממש עצום, של חיפוש ארון הספרים היהודי. לא על ידי אנשים דתיים, שזה לא ביטוי של אדם דתי, זה ביטוי שבא אצל אנשים חילוניים, אנשים שהם רחוקים כאילו מתרום מצוות, שבאים ואומרים רק רגע, מה הוא ארון? כאילו שואלים, מה הזהות שלנו? מה הזהות התרבותית שלי? איפה אני בא? מה המקור שאני נמצא בו? בוא נחפש את ארון הספרים היהודי. למשל כאן בשיבת הר עציון, היה תופעה מעניינת שזה קבוצה מיד בנצי, שיד בנצי זה מכון בירושלים, אבל יש להם שלוחות כנראה בעוד כל מיני מקומות, וזה גברת אחת שהכירה אותנו, כדמי לי בנה למד פה או משהו כזה, היא ריכזה קבוצה של אנשים בתל אביב שעוסקים בארון הספרים היהודי. אנשים חילונים גמורים שלומדים את זה בתל אביב, ואז לסיום קורס היא פנתה אליי והציעה שהם יבואו לישיבה להכיר מקרוב את ארון הספרים היהודי. והם אכן הגיעו לפה, וקבוצה של איזה 20-25 אנשים נכנסו כבר לספרייה, למדו בחברותות עם חבר'ה, אנשים מבוגרים, אנשים מבוגרים, זה לא צעירים שמביאים אותם, ילדי בית ספר שמגיעים לכאן כקבוצות, קבוצה של אנשים מבוגרים, שהגיעה לפה לאחרי צהריים, ישבו פה, הסתכלו, הכירו את הספרייה, הכרנו להם כל מיני ספרים, עניינים, מקרוב, עשינו דיון, שיעור, חברותות, כל מיני דברים, ואחר כך, באמת מאוד הופתעו, הם לא הכירו בכלל את ה... כמובן, לא מכירים בכלל את העולם שלנו, לצערנו הרב, וכן הלאה. וכולי. זה היה בשבילי איזה דוגמה, איזה סנונית כזאת, איזה מין משהו כזה שהסתובב לחיפוש ארון הספרים היהודי. ובשבילי איזה דוגמה לכך שהתנועה הציונית, או אפשר מה, החברה הישראלית כחברה, היא לא חברה של התנתקות, אלא חברה של חיפוש מקורות. והאנקדוטה האחרונה ומדליקה לדעתי, היא שיחה שהייתה לנו השבוע עם האדם שביקר פה, קוראים לו זאב גולדשטיין, שהוא הרב זאב גולדשטיין, שהוא הרב של דרום אפריקה, שהוא היה פה השבוע, אני לא יודע אם יצא לכם לפגוש אותו, אדם מאוד נחמד, והוא סיפר שהוא התחיל, אנחנו ידענו את זה גם, שלפני 3 או 4 שנים עלה בדתו רעיון להפיץ את הרעיון של שמירת שבת לאנשים, לקהילה הרחבה. ואז הוא יצא במיזם בדרום אפריקה, הוא פנה לכל הקהילה, שהוא בא כמובן חילוני, לשמור שבת אחת כפי הלכה, אבל בדיוק לפי הלכה. הוא מציע להם לעשות דבר כזה, שכולנו נשמור שבת. ובאופן מפתיע ביותר, הייתה הענות עצומה לדבר הזה, התלהבות אדירה, אלפי אלפי אנשים שבחיים שלהם לא שמרו שבת.
62,000 מתוך
75,000 גרים בדרום אפריקה. 62,000 מתוך 75,000, אתם מבינים על איזה, מה אנחנו מדברים? שמרו שבת, הם קיבלו דף הוראות מה עושים, מה לא עושים, הם אכלו ביחד בצוותא ברחובות, הם עשו הפרשת חלה חגיגית ביום חמישי בלילה וכן הלאה. הוא הרחיב את המיזם הזה מיד שנה אחר כך או שנתיים אחר כך לעוד כמה עשרות או לא יודע מאות קהילות בעולם. הוא סיפר דברים מדהימים שבאיזשהו מקום בדרום אמריקה הקהילה כל כך התלהבה ואלפי אנשים שהם קיבלו והם עשו גם המיזם הזה של הפרשת חלה, אתה יודע, איזה מין טקס כזה שיש אוהבים, שאיזה מין זר מתקשר וכל הנזירות רוצות להצטרף למיזם הזה של הפרשת חלה וכו', כל מיני דברים כאלה מצחיקים. אבל בכל אופן, בכל אופן זה דבר מאוד חזק. ואז כמובן הוא חשב לצרף גם את הקהילה הישראלית, יש עוד איזה קהילה אחת כאן בישראל, לצרף אותה, רק הוא עשה את זה בפעם האחרונה, ממש נכנס לזה ברגע האחרון. אז זה היה באמת, זה בוצע, אבל באלש קטנה, כי זה באמת לא התארגנו מספיק. בכל אופן הוא פנה פה לכמה אנשים חילונים שירימו את זה וירץ את זה. לא יודע, הוא הזכיר שני אנשים חילונים, אנשי שיווק, שהוא ביקש שישווקו את זה בארץ, זה הכל. ואז הוא הקריא לנו איזה מכתב של אחד מהאנשים האלה, שהוא אומר, אני אדם חילוני לחלוטין, ואני רוצה לומר לכם, אני לא אוהב את הדת, ממש לא. אבל אני מאוד אוהב את האמונה, ומאוד אוהב את אלוקים, ומאוד אוהב את המסורת. כך הוא אומר. עכשיו תראו, זה ביטוי כל כך יפה, ואז הוא התחיל להגיד איך שאלוקים נמצא אצלו בחיים שלו, ויש לו, והוא שומר בסורת וכן הלאה. ואז הוא אומר, בואי שאני אומר, תשמע, אני רוצה להגיד לכם, שעל פני השטח יש פה, כמובן ידוע, מריבות, דתיים, חילונים וזה וזה, הוא אומר, ומתחת לפני השטח, הוא אומר שהוא כאדם, הוא מבקר, אמנם הוא למד פה פעם בארץ, איזו תקופה, אבל בכל אופן, הוא אומר שהוא מגלה ומתחת לפני השטח, המון המון חיפוש של יהדות ומסורת, ואנחנו יודעים את זה כבר הרבה שנים, שאנשים מאוד קרובים, יש לאנשים המון המון קרבה למסורת, לאמונה, והנושא הדתי, לצערנו הרב, כיוון שהוא הרבה פעם נושא פוליטי, יש לו השלכות פוליטיות כאלה ואחרות, אז הוא נושא אופי לא אהוד, לצערנו הרב עד מאוד. אבל הנושא של האמונה הוא נמצא. ולכן אני אומר, לדעתי הדברים האלה בשבילנו, סימן שהרב קוק זיהה נכון את הדברים, למרות שעל פני השטח הדברים היו קשים פי מיליון ממה שהיום. זאת אומרת, האנטי דתיות שהייתה בתקופת הרב קוק, על ידי אותם הקבוצות האלה שהוא מדבר עליהם, כן? היא הייתה פי כמה וכמה מאשר היום. היום אין בכלל אנטי דתיות. אין, יש אנשים להגיד לך, צריך תחבורה ציבורית בשבת. בסדר, הוא לא אומר את זה כאילו שהוא אנטי דתי. הוא אומר, צריך לדעת שאנשים, יהיה להם תחבורה ציבורית. הוא אומר בצורה כאילו מוסרית או זה. אבל... יש בטח שיש, אבל זה קבוצות, כשאתה רואה בחברה ישראלית, קבוצה יחסית קטנה. וגם אתאיסט עדיין לא משהו אנטי דתי. הוא אתאיסט, בסדר, הוא לא אנטי-דתי. אנטי-דתי זה דבר מאוד חמור, ותדעו לכם...
התגובות של המכתב שזה בקיץ...
רגע, רגע, איזה מכתב, סליחה?
אופר וינטר. זה לא היה אני דתי, זה היה נגיד...
מחד גיבתי, שכתב...
לא, כשזה שם עם הצהרת... לא, זה היה דברים אחרים.
זה מעורר לך...
זה פחד.
כל מיני, אתה יודע מה זה דובים זה מעורר.
לא, זה לא דתיות, זה לאומנות.
לא, זה לא היה אלוהים, זה היה בגלל
שהוא
כתב שמה ישראל,
והכניס
שאנחנו נלחמים מלחמה
לשם. לא משנה, בקודים שלו, זה אחת הבעיות הכי קשות פה. החברה הדתית מדברת בקודים שלה, והחברה החילונית יש לה קודים אחרים. אני עכשיו דיברתי על הנושא הזה של אומנות. זה קודים אחרים. ואנחנו כל פעם נפגשים מחדש בסתירה הזאת. הדוגמה שבשבילי הכי גדולה למלחמת הקודים הזאת, ולכן צריך כך להיות זהיר, כי כשאתה מדבר בטלוויזיה או שומעים אותך בטלוויזיה, אתה, היום החברה שלנו אתה כל הזמן בטלוויזיה. מכיוון שכל מילה שאתה אומר מיד עוברת לאוריך ועוברת ישר לוויינט ולכיפה, נכון? תוך שנייה. זה לא משנה באיזה חדר אתה. אתה אומר מילה באיזה מקום, באותה, תוך דקה מישהו מרים טלפון ואומר את זה למישהו, אתה כל הזמן מדבר בטלוויזיה. ואנשים לא מודעים לזה. אז בזמנו הסיפורים הכי מעניינים היו סביב דברים שנאמרו על ידי, לא יודע אם אתם זוכרים שהיה פעם אסון הבונים, שאיזה אוטובוס עם ילדים עלה על מסילת רכבת בחוף הבונים, טיול כלשהו, ונתקע על זה ברכבת ופגעה באוטובוס, ונהרגו כך וכך ילדים, והנהגת עצמה של האוטובוס נהרגה וכולי. היה שם אסון גדול, והילדים האלה היו מפתח תקווה, לצערנו הרב, טיול של כמה ילדים משם. ובאותה תקופה בדיוק היה רעש גדול, כולל שבת, היה איזה קולנוע בפתח תקווה, שנקרא קולנוע היכל, לא יודע אם הוא קיים עד היום, והקולנוע היכל התחיל להסריט סרטים בליל שבת. היום לצערנו, אני אומר כעובדה, העובדה היא שכל, אין בית קולנוע שלא מקרים סרטים בליל שבת, אבל...
סינוסי,
לא מקרים. לא מקרים. אבל בכל הסרטים, בכל האולמות בארץ, מקרים. אז הוא היה כאילו אחד הראשונים שעשה את זה, והיה הפגנות, בני עקיבא קולט, כל החבר'ה נפגשים שם בליל שבת, וזה היה מין מקום כזה, שכל מוצאי שבת תמיד היה איזה, על הפגנה שהייתה וכן הלאה. טוב. קם מי שקם, לא נזכיר עכשיו את שמו, וקשר כמובן את שני האירועים אחד לשני. אתם מבינים מה זה עורר? אתה אומר יתרו על וינטר, אתה צריך לראות מה זה עורר. הוא היה אז שר בישראל, אותו אחד שאמר את זה, והוא קשר את זה באיזשהו מקום. הוא לא אמר את זה בטלוויזיה, הוא אמר את זה באיזה מקום, אתה יודע, לא משנה. כמובן זה הגיע, וכולם באו ואמרו, איך אתה אומר דבר כזה? אתה בגלל שמישהו פותר, אתה רוצה לומר שהילד ההוא מת בגלל הדבר הזה? איך אתה מעיז לומר, איפה הצדק? זה אלוקים. אנשים יצאו, אתה צריך לראות, היו תוכניות טלוויזיה שלמות, אנשים, הארץ רעשה על הדברים האלה.
הארץ או הארץ?
לא, 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 עיתון הארץ, זה לא אכפת לי שגם הוא יירש, אבל אני מדבר, אני גם לא, אני לא עוקב, אני עוקב אחרי מה שקורה, גם לא מי יודע מה עוקב, אבל אני שומע. עכשיו, למה הוא אמר את הדבר הזה? ולמה? הוא אדם מאוד מאוד נחמד, וטוב ויקר. אבל מה קרה? הקודם שהוא מדבר בימים אחרים, הוא אמר את הדברים בסגנון, נכון? כשקורא אסון, מה כתוב? יפשפש במעשיו, תדאג כל החבורה. עכשיו, יכול להיות שהוא לא אמר את זה בשפה מספיק מוצלחת. יכול להיות שהוא היה יותר מקפיד, הוא אומר חס ושלום, אני לא רק יש לו דברים, ואנחנו צריכים לחזור בתשובה, וזה, וזה, וגם אולי, להגיד, הוא היה צריך אולי בזהירות. אבל הוא לא אמר, הוא לא דיבר בשפה מספיק זהירה, אבל זה עובר מסך בעולם דתי, שאומר, בוא נפשפש במעשינו, וזה, הוא לא אומר זה בגלל זה, הוא אומר זה, וזה, איכשהו זה עובר. לצערנו הרב, יש הרבה אנשים שתולים אחד בשני, הרב עמיטל בזמנו, עליו השלום, מאוד, מאוד, מאוד כעס על מישהו אחר, עליו השלום, שאני לא אזכיר מי זה היה, שאמר, אז היה מלחמת ההתשה, לא יודע אם אתם זוכרים, מלחמת ששת הימים, זה היה תקופה מאוד מאוד קשה, שהייתה מלחמת, ונהרגו חיילים כל יום, וזה, העם היה ממש בתחושה מאוד קשה, ואז קם מי שקם, ואמר, כן, חיילים מתים, בגלל, נדמה לי שאומר, חוסר צניעות בחופים, משהו הזוי, לא יודע מה. והרב איטל פשוט התפוצץ, אני זוכר שאומר, איך אתה קושר אחד בשני? מה, ומה, ואם ילכו, ומה, מה הקשר בכלל? ואיך אתה זה, איך טוב על זה בגלל זה? קיצור, אז זה בגלל זה. אני אומר, בשפה דתית, והרב איטל אמר את זה בתוך ההקשר של העולם הדתי, אז בכלל להגיד משהו בגלל משהו, זה די מזעזע. הגמרא
אומרת את זה כל הזמן. היא לא אומרת לך
שאתה יודע מה
בגלל מה.
לא אומרת.
הדגם הזה הוא...
זה בדיוק העניין. במקורות שלנו אנחנו מוצאים דברים כאלה. עכשיו, אלא מה? שכשאיש רם מעם, אני קורא לזה נביא, ואני אומר נביא, איש שיש לו השראה ואיש מוכר וכולי, בא ואומר רבותיי, הוא קושר שני מאורעות. תשמע,
לא,
רק רגע, רק שנתן להגיד משפט. אז, אז הוא, אולי זה מותר. אבל באיש ציבור, לעולם, לעולם לא יכול להגיד דבר כזה, אלא אם כן, לדעתי, אם כן הוא נביא, גם אדם על עצמו, אני רוצה לומר לך, גם אדם על עצמו, ליבה לפום עלו ועלי. אדם עצמו לא יודע, הוא לא יכול להגיד, זה בגלל זה. הוא יכול להגיד אולי. כי מה אנחנו יודעים את, את חשבונות השם? מה אנחנו יודעים? גמולות השם. אדם לא יכול לדעת. עכשיו נביא, נביא יכול להגיד לבן אדם או לעם.
זה בגלל זה.
רגע, כן, סליחה, סליחה.
כל פעם שאומרים שזה בגלל חטא אחד, זה אחרי שהם בדקו את כל החטאים האחרים ואמרו פה, אני לא
חושב.
לא, אבל אומרים שזה...
אשר, אני לא רוצה, אני יודע, אני יודע, אני יודע, מכיר כמובן. הבאתי את כל הדבר הזה כדוגמה, רק כדוגמה. לקודים שונים שכשאתה אומר דברים בתוך עולם דתי שרגיל לכאלה דברים ומקבל אותה ומעגל אותה וכו' וכו' ויש לו במקורות ככה וככה, אתה יכול עוד לבלוע את זה. בעולם חילוני זה נשמע קטסטרופה, ולכן אני אומר, יש גם בעיה של קודים, יש כאן ראיות, יש גם בעיה של אידאות, יש מחלוקת אולי גם באידאות, אבל המחלוקת באידאות היא לא כל כך נוראית כמו הרבה פעמים הבעיה בשפת הדיבור, צריך לדעת לבוא ולדבר אותה. עד כאן מבוא, ועכשיו הכניסה. כן, יש לנו 3.5 דקות, אבל בואו ננצל אותם, לעיין מעט בקטע הראשון והמפורסם ביותר במאמר אורות ישראל. כמו שאתם יודעים, הקטעים הראשונים של הרב קוק בכל מאמר מאוד מפורסמים. מהסיבה הפשוטה, שבדיוק שם כולם עוצרים גם. זאת אומרת, זה הקטע היחיד שאנשים לומדים, מתייאשים ונוטשים. אז את הקטע הראשון האנשים מכירים. לכן אני אומר, זכותו של רב צבי יהודה, אתם מבינים, זה קטע שמופיע בקובץ ג' ר' פ' ב', אני יודע מה, באיזשהו אות, איזה קובץ באיזושהי מחברת. הרב צבי יהודה הלך, שם אותו בראש המאמר. זכה הקטע הזה. וכולם יודעים, כנסת ישראל, היא תמצית ההוויה כולה. אתם מבינים? עכשיו, באמת זה קטע יפה. באמת קטע יפה. אז בואו נציץ עליו. נכון, זה ישיר לזה. כנסת ישראל היא תמצית ההוויה כולה, ובעולם הזה נשפעת התמצית הזאת באומה הישראלית ממש. בחומריותה ורוחניותה. בתולדתה, כלומר בהיסטוריה שלה, ואמונתה. ההיסטוריה הישראלית היא תמצית אידיאלית של ההיסטוריה הכללית. ואין לך תנועה בעולם, בכל העמים כולם, שלא תמצא דוגמתה בישראל. ואמונתה היא התמצית המסלט והמקור, משל סולט, המשפיע את הטוב האידיאליות לאמונות כולם. וממילא הכוח המבקר, כלומר מעביר ביקורת, מתקן את כל המושגים האמוניים שבכל העולם, עד שיביאם למדרגת שפה בועה לקרוא כולם בשם השם, ואלוקי הקדוש ישראל, אלוהי כל, אלוקי כל הארץ יקרא. עכשיו תראו, זה, למה הוא קטע יפה? כי הוא אומר כמה וכמה דברים. אז כיוון שאנחנו לא יכולים עכשיו להיכנס לקטע, אלא רק להגיד משפט או שניים, איזה אסוציאציה זה מעלה לכם מבחינת המהלך של השיעור שאנחנו נותנים?
הלאומיות הישראלית היא דגם ללאומיות הכללית.
אוקיי, אבל אני אומר, בהקשר של הדברים שדיברנו עד עכשיו, ציורים על הלוח, נו, באיזה...
מרחב ונקודה.
מרחב ונקודה, הכי מתאים.
אבל זה מרחב ונקודה לכיוון ההפוך, בדרך כלל הזרמים החבויים מובילים אל הנקודה, פה הנקודה מובילה...
אז זה מעניין, נכון? שימו לב, זה דבר מאוד מעניין.
זה מביא יותר את העץ שיכול להגיע מלמעלה
ולמעלה. מלמעלה ולמטה, כן.
יש עוד פסקה של הרב קוק.
אז רגע, אז פה העץ, שנייה, רק שנייה חדש, רק שנייה, אני רוצה לגבי השם שלנו. זה הכל ממשמעיה. לא, ידעו שאנחנו מסיימים את השיעור. אז
אני אומר... אפשר להגיד שזה בגלל שאנחנו מסיימים את השיעור.
כן. יכול להיות. אני רוצה לומר... אני רוצה לומר ככה, תראו. אתם רואים שקיימת פה זיקת גומלין בין הנקודה לבין המרחב. איך הוא קורא פה לנקודה? היא לא נקודה מהירה, אלא מה היא?
כנסת ישראל.
כן. כנסת יכול, יש לה שם חדש, נקרא כנסת ישראל. תמצית. תמצית. מה זה המילה תמצית? מרכז את האור שיש בכל ההוויה כולה. עכשיו תשימו לב. מה? תמיד התפקיד של הנקודה. היא מין תרכיז כזה, היא מין תמצית, וזה מאוד יפה המילה תמצית ואת מרכז. מרכז לא במובן של אמצע, נכון? אלא של ריכוז כל הכוחות. עכשיו, כשאומר ההוויה כולה, לדעתכם, זה ההוויה העליונה של הספירות, או ההוויה של העמים והאמונות שבאות מלמטה?
ההוויה של העמים והאמונות, ואז בעצם הנקודה נמצאת מעל המרחב.
היא מעל המרחב, נכון? היא כאילו משפיעה. נכון, אבל היא גם תמצית ההוויה, במובן הזה שהיא מקבלת מכל הספירות שמלמעלה. אבל אפשר לראות את זה כאן משתי צורות. היא גם מרכזת בתוכה את כל הספירות. זאת אומרת, ההוויה במובן הרחב והעמוק והרוחני ביותר האצילי. והיא גם מרכז כל התרבות האמונית, או האמונות שיש בכלל בעולם כולו, בכל המרחב. והיא כל הזמן יצא לשיח ושיג עם המרחב. המרחב מצד אחד מושפע ממרכזה, כי היא כללית ותמציתית, הוא מושפע ממנה. אבל מצד שני הוא מרחיב כל מיני דתות ואמונות אחרות, וגם הדתות האלה הן אחר כך חוזרות, ואז הוא כל הזמן מבקר אותם, מנקה אותם, כאילו מין מקום כזה שהוא מספיק כללי כדי להיות איתם במסע ומתן מתקן, לא לשלול אותם, שימו לב, זו נקודה מרכזית, אלא להיות איתם במסע ומתן מתקן. זה אני אומר רק כדי לקשור אתכם לכל מה שלמדנו עד עכשיו, והמשך בעזרת השם יבוא. כן, בעזרת השם. ישראל, מה נשמע? לא סיכמת, אז זה אז
אני הגעתי קצת מאוחר, אז
מה?
לא פתחתי מחשב.
זאת, זאת ה...